فرق. كف ألف פסוק י"ג מסע בערב. לפני כן ראינו את מסע דומה. דומה איפה זה? מה? נכון, בדרום, כן, בערב. וכאן ממשיכות הנבואות אל ערב, מסע בערב. כנראה שאנשי ערב, ייתכן שפנו אל ישעיהו הנביא. יכול להיות שגם בלי שיפנו אליו, הוא פונה עליהם. זה אופייה האוניברסלי של הנבואה. כן, הנבואה דיברה על אשור, בבל, דמשק, פלשת, מואב, מצרים, כוש, אשדוד. דומה, רואים כן שפרס אפילו, מדי איתו נכון, רואים כן שאלם, שהנביא מרחיב את המבט שלו על האנושות בכללה, או עד כמה שניתן לו לדעת איפה שיש אומות, אפילו רחוקות מישראל, כגון כוש, אבל יש להם איזשהו מגע עם ישראל, כן, שלחו אוניות וכדומה. אז גם פה, ערב, יש השפעה של נביאי ישראל על ערב. אולי זה הבסיס למונותאיזם הקדום אצל הערבים, עוד הרבה הרבה לפני האסלאם. יש איזה מין השפעות קדומות, אולי מבני כתורה, אשת אברהם וכדומה. מסע בערב. ביער בערב תלינו אורחות דנים. לקראת צמא את היומיים יושב ארץ תימה, בלחמו קדמו נודד, כי מפני חרבות נדדו, מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה, ומפני כובד מלחמה. כי כה אמר אדוני אליי, בעוד שנה כשני שכיר, וחלה כל כבוד קדר, ושאר מספר קשת גיבורי בני קדר ימעטו, כי השם אלוהי ישראל דיבר. כלומר, יש, תודה, בעצם נבואת פורענות. נבואת פורענות על הדדנים. נכון? דדן. מי זה דדן? דן זה דדן? כלומר, בתוך המשפחה של בני כתורה יש גם דדן. יש שווה ודדן, נכון? איפה עוד מצאנו שווה ודדן? מה? לא שומע. צמוד לשור, אבל איפה מצאנו עוד משפחה שקוראים לה דדן, שהיא לא מבני כתורה? מבני כוש. נכון. אולי נסתכל רגע אחד שאני לא אתאה בפרשת נוח. כן, פרשת נוח, כתוב במפורש. כן, מה כתוב בפרשת נוח? בפרק י', נכון? בפרק י' של ספר בראשית. אז איך כתוב שם? מה זה? דודנים זה משהו אחד, יש דדן זה משהו. ובני חוש, כן? סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך, ובני רעמה שווה ודדן. אם כן, אנחנו רואים שיש דדן מבני כוש, ויש דדן מבני כתורה. שווה ודדן, פעמיים. מה הדבר הזה אומר? איפה דודנים בני כתורה? נכון, יפה מאוד. לא. דודנים זה לא דדנים. דו ודה. חולם זה ניקוד ששמים חולם שמים על גבי האות דו. שבע שמים מתחת לאות וזה שתי נקודות ד. נכון? איפה ראית שיש פה דדנים? יש דודנים בין בני יוון. זה בכלל לא נוגע לענייננו. דומה קצת. אבל זה לא העניין שלנו. אנחנו עכשיו מדברים על דדן. אנחנו מוצאים ובני רעמה, שבע ודדן, זה מהצאצאים של קוש. אלה הם שבטים מקוש. לעומת זה אנחנו רואים אצל בני קיטורה, שגם כן שיש מהצאצאים של בני קיטורה, שבע ודדן. זה יותר מדי דומה כדי לא לעורר שאלה. עד כאן מובן? מה התשובה? שהצאצאים של קיטורה התערבו עם הצאצאים של קוש, ולכן יקראו על שם ומתם, שבע ודדן. בסדר? על כל פנים, שבע ודדן הם עמים, ספק מבני קוש, ספק מבני ערב, תכן שם תערובת, כן, הרי סך הכל מדובר בארצות קרובות זו לזו, שנמצאים בערב, נכון? חצי האי ערב. עכשיו, יש להם אורחות לדודנים. זאת אומרת, אחד הדברים המאפיינים את ארץ ערב, זה דרכים של שיירות. כן? כלומר, ערב שימשה כמעבר בין האוקיינוס ההודי לבין הים התיכון, וחלק גדול מהפרנסה של הערבים הייתה המסחר, עד היום בעצם, המסחר של השיירות. וכאן הנביא בעצם אומר לבני דדן שהם הולכים להיות גם נודדים. כלומר, אפילו עושה משחק מילים בין נודד לדדן. בסדר? למה זה כך? כנראה שיש איזה חרב שבאה ומתאכזרת עליהם. בואו נראה עוד פעם. מסע בערב. ביער בערב תלינו. מה זה ביער? איזה יערות יש בערב, תגידו לי? ראיתם פעם יער בערב? מה כבר יכול להיות יער בערב? לא, זה יכול להיות שיחים, חורשות כאלה. כן? מי הולך ללון ביערות? אבל למה שבני אדם ילכו ללון ביערות? כי הם בורחים, זה הכוונה. זאת אומרת, ביער בערב תלינו, כאילו בא לומר, אין שם יערות, אבל איפה שתמצאו, תלכו ללון. אורחות דדנים. זאת אומרת, הם, כנראה שהאורחות של הדדנים ישתבשו. הם לא יוכלו כל כך ללכת בדרך הרגילה. כמו הולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. כשהדרכים משובשות, אז בגייסות וכדומה, אז הולכים אל הצדדים. אז מה שאומר, ביער בערב תלינו אורחות דדנים. יוצא לפי זה ששווה, כנראה, שווה ודדן, שווה היא כנראה יותר דרומית, כנראה אזור תימן, ודדן זה האזור של החיג'אז יותר, יותר צפונה, המקום שבו נמצאים האורחות. לקראת צמא, התאיו מים יושב ארץ תימה. עכשיו הוא פונה אל אנשי ארץ תימה. איפה זה תימה? לא, תימה זה לא ליד תימה. יש עד היום הזה עיר בשם תימה, או תימה, בערב, יותר צפונית. ושם כנראה יושבים לבטח. ואז הנביא אומר, הדדנים הם עכשיו במצב של צמא. אז לקראת צמא, התאיו מים יושבי ארץ תימה. בלחמו, כלומר, תביאו לחם, קדמו, כלומר, קדמו, נודד. כלומר, הוא פונה לאנשי תימה, לרחם על אנשי דדן. כי מפני חרבות נדדו. מפני, מה? מובן, לא? מפני חרבות נדדו, מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כובד מלחמה. מה זה חרב נטושה? מה זה נטושה?
זרוקה.
זרוקה, אז הם בורחים מכי חרב זרוקה.
כמו
מפוזר לגמרי. כמו מתפשטת, רחב מתפשטת, כמו לנטוש על הארץ. כן? זה לא לעזוב, אלא להפך, להתפשט. חרב נטושה, חרב שמתפשטת. יש אומרים אולי משון מלוטש, לטושה, נטושה. הוא יפנה קשת דרוכה. כלומר, יש פה עמים שבאים בקשתות ובאים בחרבות. הוא יפנה כובד מלחמה. לא? מה? כן, זה המשמעות. יש אומרים ש... כן, נטושה הוא כוונה שהיא שלופה. כן, כאילו... אבל למה הוא צריך עכשיו להגיד את זה? זה לא חדש. לכן הוא מדבר על זה שמפני חרבות נדדו. כלומר, יש אנשים שעכשיו בורחים מן המלחמה. כן? כמו שמצאנו גם באגדה הרבה יותר מאוחרת, במסכת גיטין, שעם החורבן יש הרבה שברחו אל המדבר, וקיוו שבני ישמעאל ירחמו עליהם ויתנו להם מים ויתנו להם נודות נפוחים. אז זה כבר, זה דבר מצוי במדבר. ברגע שמישהו מפסיד במלחמה, אין לו קרבה אל מקורות המים. אם אתה לא מביא לו מים, הוא מת. בסדר? הוא מפני כל... כי כה אמר אדוני אליי, הנה, עכשיו הוא מסביר מה הולך להיות. בעוד שנה, כשני שכיר. כלומר, כאן השנה מדויקת. כמו אדם שיש לו חוזה, לשנה, של עבודה. שהוא לא מחסיר יום ולא מוסיף יום. וחלה כל כבוד כדר. מי זה כדר? מה? מאיפה זה באים הכדרים? נכון, זה הבן השני, זה הבן השני של ישמעאל. בסדר? כבר עמדו עד ישמעאלים. כן, כי שני שכיר וחלה כל כבוד כדר. ושאר, מה שישאר, מספר קשת גיבורי בני כדר ימעטו. כלומר, הקשתות המעטים והגיבורים המעטים יישארו. כי השם אלוהי ישראל דיבר. לכאורה, מה זה קשור לאלוהי ישראל? זה אלוהי קדר. אלא רוצה להראות שאלוהי ישראל, הוא שולט על הכל. הוא שולט גם על עמים רחוקים. עכשיו, יכול להיות שזה גם בא לומר שיש השלכה לנעשה בערב על ישראל. מה הנקודה? ייתכן שמלכי יהודה חשבו לנכון לכרות ברית עם בני קדר. אומר להם, הנביא, לא כדאי. עוד שנה הלך עליהם. אז אל תכרתו ברית עם חלשים. כן? גם זה יכול להיות. מה? מי זה האויב? אינני יודע. מי יודע מי האויב שמדובר עליו כאן? הרי היו הרבה מלחמות במקדם. אפשר להעלות כל מיני השערות. כן, על אשורים, על מצרים, על פרסיים, על מה שאתה רוצה. כל אפשר. לא כתוב. רק שיש חרב. זה השתנה. הבבלים שלטו שם בדרך כלל. הבבלים, כן. לא המצרים. אם כי היו תקופות היסטוריות יותר מאוחרות שהמצרים שלטו שם, כן. אבל בפשוט זה הבבלים. זה נבואות מאסטר, נכון. כלומר, נגיד ככה, עבור מי שחי בקרבת הנביא, בימיו של הנביא, היה ברור בדיוק למי הוא מתכוון. לנו לא כל כך ברור. אבל מזה אנחנו לומדים כמה דברים, שהשם מולך על כל העולם, ושלא כדאי להתחבר אל מי שעוד שנה הולך ליפול, שאנחנו רואים שהנביא יודע מראש, עוד הרבה דברים כאלה.
זה הלימוד
לדורות. וגם רואים ש...
זה הלימוד לדורות.
וגם אתה לומד מזה שיש כנראה השפעה של נביאי ישראל על הערבים. משמעותי, כלומר, בין השפחה לא נעזב. ממשיך להיות קשר בין ישראל לבין בני ישמעאל. זה מסביר גם מדוע כאשר נגיד מוחמד עוד יותר מאוחר דיבר את מה שדיבר, הייתה לערבים אוזן לשמוע אותו. כן? כי הוא דיבר על משהו שהדהד אצלם בתודעה, שיש איזושהי מסורת מונותאיסטית אצלם. הרי הם אפילו טוענים שהכעבה הוקמה על ידי אברהם אבינו. זה אומנם מאוד לא סביר. אבל זה אומר משהו. זה אומר שיש להם מסורת קדומה מאוד שמדברת על אמונה מונותאיסטית בערב. כמו שמצאנו מזבח להשם בארץ מצרים ועוד כל מיני דברים כאלה. גם אפילו במגילת אסתר, זה 200 שנה אחר כך. איך כתוב שם, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. כי נפל פחד היהודים עליהם. זה מדובר שם בארצות רחוקות. ליד הודו אפילו, כן? זאת אומרת, יש השפעות שלא תמיד אנחנו מצליחים לעקוב אחרי הקו המחבר שלהם, אבל הם השפעות של אלוהי ישראל על העולם כבר בתקופה הקדומה, לא רק בעידן המודרני. מסע גיא חיזיון. כלומר, הנביא עשה סיבוב דרך כל הארצות מסביב, אפילו ארצות רחוקות. עכשיו הנביא מגיע אל נקודת המרכז. כל זה כדי להגיע אל המסע האחרון, מסע לא בדיוק אחרון, אבל כמעט אחרון, הארץ ישראלי, מסע גיא חיזיון. מי זה גיא חיזיון? ראינו לפני כן שהיה לו מסע מדבר ים, נכון? זוכרים? מי זה היה מדבר ים? בשביל מה אני מלמד, תגידו? סתם? אני שואל, למי הוא התכוון כשהוא דיבר על מדבר ים? זוכרים שהיה... נכון, יפה, אוף. מישהו הציל את הקריירה שלי, שלא התייאשתי לגמרי מללמד. כן, זאת אומרת, מדבר ים זה כינוי פיוטי לבבל. מדבר ים, זה יש אסוציאציה של, של שטוח, של שטח ישר, וכאן ירושלים נקראת גיא חיזיון, כן? היא לעומת מדבר ים. מעניין, בבל, מה המשמעות של השם בבל? שער השמיים, נכון? בבילו, באקדית, כן? ירושלים, זה שער השמיים. כלומר, יש תמיד איזה מין תחרות סמויה, בין שני אופנים של פתיחת שערי השמיים, בבל לעומת ארץ ישראל. בבל וירושלים. ירושלים נקראת גיא חיזיון. השאלה מה זה גיא? כן. גיא זה מקום נמוך, גיא, נכון? כלומר, זה שון סמיכות, גיא, בסמיכות גיא. גיא חיזיון. מה? ודי. כן, אז ירושלים היא בהר, לא? אבל אומר הכתוב, ירושלים, הרים סביב לה. זה נכון שירושלים היא בהר, אבל היא בתוך עוקף. אז מסביב לה יש הרים גבוהים יותר ממנה. כן, הר הזיתים, גבעת התחמושת, הגבעה המערבית וכדומה. יש כמו, ירושלים היא די נמוכה, אז מי שמסתכל מגבוה, הוא רואה את ירושלים כגיא. גיא חיזיון. חיזיון, משהו שמסתכלים עליו, חוזים בו, מסתכלים. למשל, או בממילה, מסתכל למטה. כן, או בגן הפעמון, מסתכל למטה. כן, או בארמון הנציב, מסתכל למטה. כל מיני מקומות, מה? גילו, גבעת המטוס, כן, אפשר גם לראות, אבל קצת יותר רחוק. כן? אבל הוא רואה, גיא חיזיון. אבל הוא מדבר על ירושלים, למה לקרוא לירושלים גיא? היא נמוכה, היא נמוכה ביחס להרים שמסביב, זה מה שאמרנו. נכון. זה הפירוש השני, חז"ל אמרו גיא חיזיון, הגיא שבו הנביאים לוקחים ממנו את נבואתם. כן, חיזיון במובן של חזון. כמו חזון ישעיהו בן אמוץ. כן, כבר החיזיון מקום של הופעת הנבואה. אז זה מקום גדול, מקום שממנו באה הנבואה. ופתאום הנביא אומר, מה קורה כאן? מה לך גיא חיזיון? קרה פה משהו. מה, ירושלים? והיו שם עיניי וליבי. מקום שבו יש התגלות הנבואה. מקום שיש בו התגלות הנבואה, לכן זה גיא חיזיון. יש כאלה שהסבירו בחז"ל גיא משון ארץ, כמו ביוונית, גאיה ביוונית זה ארץ, אז ארץ חיזיון. כן, גיאוגרפיה, גיאומטריה, גיאופוליטיקה. כן. יפה, אתה אומר שגיא זוכה מלמעלה, מן השמיים, יורד אל ירושלים.
החזון.
יפה. כלומר, ירושלים היא גיא, כלומר, כלי קיבול לשפע עליון. יפה, כן, בהחלט. אפשר גם את זה לומר. על כל פנים אומר הנביא, מסע גי חיזיון. מה לך איפה? כי עלית כולך לגגות. תשועות מלאה, עיר הומייה, קריה עליזה. מה זה לעלות לגגות? לעלות לגגות זה לבתי קפה. כן? בתי קפה של ימי של פעם. אנשים היו עושים חגיגה, איפה? על הגגות. מקום ישר, מעוברר. אולי פורסים איזה יריעה, איזה וילון, אבל זה המקום של, שבו אדם חוגג. כן, כמו שגם בקורבן פסח. כן, אנשים לא ישו, אחרי שיאכלו קורבן פסח בבית, זה דחוס. הלכו להגיד את ההלל על הגג. כן? כן? אותו דבר, נכון, זה חלק מהתרבות של המזרח התיכון הקדום, שהגגות הם שטוחים, לפחות באזור ירושלים. ואז עולים אל הגגות, אז אומר הנביא, מה קרה? מה זה השמחה הזאת? כן, מה לך איפה? כי עלית כולך לגגות, תשועות מלאה, עיר הומייה, קריה עליזה. מעצבן את הנביא הדבר הזה, מה קרה לכם? חללייך, לא חלל חרב ולא מתי מלחמה? אול, מה? אפשר שזו שאלה, אני קראתי את זה בלשון שאלה. אפשר להגיד, עצמך, כי החללים שלך, יש חללי רעב, יש חללי מחלה, מגפה, אבל לא חללי מלחמה, זה כבר מבסוטים. כן? או שיש התעלמות. כן? חלליך, לא חלליך ערב ולא מתי מלחמה. אבל מה? פתאום הוא, כדרכו של הנביא, הוא עובר לתמונה הפוכה. כל קצינייך נדדו יחד מקשת וסרו, כל נמצאייך וסרו יחדיו מרחוק ברחו. פתאום הוא רואה איך שכל קציני ירושלים עתידים להיאסר או לברוח מפני עם שבא עם קשת. על כן אמרתי, שעו ממני, הוא התרדו ממני, אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי. כלומר, ישעיהו מתחיל לדבר כמו ירמיהו. כן? כלומר, הוא צופה משהו נורא שהולך להתרחש בירושלים. אפשר לומר שהוא מדבר על חורבן ירושלים שהיה הרבה יותר מאוחר ממנו, 170 שנה אחריו. יכול להיות שהוא מדבר על הכיבוש של סנחריב. סנחריב, אנחנו יודעים איזה גם מן החפירות הארכיאולוגיות, הגיע פעמיים לארץ ישראל. פעם ראשונה ניצח, פעם שנייה הפסיד. פעם הראשונה שניצח, היה קשה. כן, שלא לדבר על זה שגם בפעם השנייה הוא כבש את כל המצודות בערי יהודה עד שהגיע לשער ירושלים. ואז נפל. אבל לקח זמן, הוא עשה הרבה בלגן. לכן אומר הנביא, אני אמרר בבכי על שוד בת עמי. עכשיו, לא מדובר פה על חורבן ירושלים, פה לא מוזכר. אבל, מה? אם מדובר על חורבן בית ראשון, כן. מה, אתה אומר, מה אכפת לנו עוד 170 שנה? אבל זה מה שהסברנו כשלמדנו את פרק א' בישעיהו. נכון? שישעיהו רואה, הרי המדינה בימי עוזיהו היא מדינה חזקה יחסית. לא מאוד חזקה, אבל די חזקה. וירושלים היא עיר עשירה ומתורבתת. אבל מתחילה השחיתות. ולא עבודה זרה, אבל יש שחיתות. ואז לא שומעים את היתום ואת האלמנה וכו'. אז ישעיהו רואה ממקום גבוה את התחלת הנפילה. לכן הוא מזהיר. לכן הוא אומר, ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם זרים לנגדכם אוכלים אותה. ושממה כמהפכת זרים ונותרה בציון כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. זאת אומרת שהנביא מדבר בביטויים קשים, כדי לומר, אתה מתחיל ככה עכשיו, תראו לאן זה יגיע. מאה שבעים שנה, אתה אומר, זה יותר מדי זמן לתהליך. ואני תמה עליך, אדוני. הלא נאמר בספר בראשית, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. תוכנית ארוכת טווח, של כמה זמן? אלפי שנים. אבל ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה לא יתקיים אחרי 400 שנה, זה מתקיים בקושי עכשיו. זאת אומרת ש 4,000 שנה יש לו לאברהם אבינו.
הרב צודק שזה מדובר בציבור, הוא צריך
לתת
משהו,
רגע, הנביא אומר זה יהיה בעוד 170 שנה?
הוא לא אומר,
הוא אומר זה יהיה. אתם רוצים למנוע? תחזרו בתשובה. תתאוששו, תתעשתו. כן, ככה הוא אומר. עכשיו, בסוף זה קרה אחרי 170 שנה. זה יכול היה לקרות יותר מוקדם. יכול לא לקרות בכלל. האם אני רואה סיבה ותוצאה, או שהנביא רואה סיבה ותוצאה?
אחרי 170 שנה, מישהו קורא ואומר, תשמע, מה שהיה לפני 170 שנה, זו התוצאה של היום? בדרך כלל רואים סיבה ותוצאה אחרי
10 שנים, 15,
20 שנה,
ושיבות ותוצאות מ-170 שנה. אדוני היקר, המהפכה הצרפתית הייתה בשנת 1789, נכון? מתי היא התחילה? במילואי 14, 150 שנה לפני זה. כלומר, השורשים, ההיסטוריונים שמנתחים את המאורעות, אומרים לך, זה תהליך של 150 שנה שהתחיל במילואי 14, המשיך עד שנייה המהפכה. אז יש תהליכים, אפשר לראות, דברים שהם דווקא מתפרסים על 500 שנה, על 1,000 שנה, זה לא נכון מה שאתה אומר. מה שהגמרא אומרת... נכון, הנה, במאה ה-15 התחילה חזרת היהודים לארצם. זה לקח זמן. או למשל, מצאנו... מה? כן, או כתוב, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, בא המלאך גבריאל ונעץ קנה בים ואלה סרטון. כן, התחילו להתקבץ כל מיני, ועליו נבנה כרך גדול של רומא. זאת אומרת שרומא זה מתחיל מהניסויים של שלמה עם בת פרעה. זה נכון. כלומר, העוצמה של שלמה המלך התחילה להישבר בדבר דק, דבר קל. זה מה שמאפשר לרומא לנהל את העולם. הגיוני. כן, בשעה שהעמיד ירובעם שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן, כך כתוב בירושלמי, באו רומולוס ורומוס, והעמידו שני צריפים ברומא. כך כתוב. כן, זה מה זה התחיל שם. אז אפשר לראות, כן, בהחלט, תהליכים, אמרו כדבר, צריך עין לראות. כתוב על הדור של הגאולה שפני הדור כפני הכלב. מה פירוש כפני הכלב? אחד הפירושים, הכוונה, שכשנותנים מקל לכלב במקל, הוא נושך את המקל במקום לנשוך את מי שמחזיק בו. כלומר, זו ראייה קצרה, קצרת טווח. במיוחד, למשל, בתרבות הפוליטית של עמי המערב, של כל הדמוקרטיות, שהשלטון מתחלף תוך מעט שנים, אז השיקולים של המדינה היא, הם הרבה פעמים שיקולים לארבע שנים, 10 שנים במקרה הענק, כן? במקום לראות שיקולים לטווח של 200 שנה וכדומה. הם פעם שאלו את הגאון מווילנה, השלטון ברוסיה. בזמן הגאון מווילנה השלטון היה אבסולוטי, הצאר והמשפחה שלו, אבל התחילו אז דיבורים על, בעקבות המהפכה הצרפתית, וזה התחילו לדבר על אפשרות של דמוקרטיה. הייתה אפילו מפלגה רפובליקנית, כבר בימי הגאון מווילנה, זה משהו קצר. ואז השלטון שאל את הגאון מווילנה מה עמדת היהדות ביחס למלוכה. טוב, מה שענה הגאון מווילנה, אני לא יודע אם זה היה לגמרי חופשי, אבל הוא אמר שיש מעלה למלוכה. למה? בגלל שהמלך, כיוון שהוא יודע שהבן שלו יורש אותו, הוא רוצה להוריש לו מדינה מתוקנת. לכן הוא דואג לתקנת המדינה. כן. יש צד כזה. השאלה אם זה הצד היחיד, אני לא יודע. אבל ככה אמר הגאון מווילנה. אז יש צד כזה שאפשר לראות תהליכים לאורך של מאות בשנים. ברור. כן, טוב. זה מצד שרבי חנינא סגן הכהנים אומר. תראה, אלמלא מורא של מלכות. טוב. אז בואו נראה מה הוא אומר כאן הנביא. כלומר, הנביא כן מעמיד בצורה מאוד קונטרסטית את ההוללות והשמחה של העם על הגגות, לעומת מה שהוא צופה כן, הוא מיד רואה בחזון שלו את המצב של של העם שנופל במלחמה. כן. שלום רבנו. למילה יער יש גם משמעות של שטח עירום, מלא סלעים. סלעים, כמו במות יער, שממה. וכן, בער, בערבית כנראה, וער, מקום תרשים. וכן, ערו ערו, ודי ערה, ביסודו גבעות חשופות, מלאות תרשים. וכאן, תלינו על סלעים. אוסי מנתניה. יפה? הנה, זכינו. עוד פירוש, כן? יער, מה? איך זה חדר לפה? זה דרך האינטרנט. זה לא נס. אפשר להגיד שזה נס, מה? ברור. אבל זה, הנה, יש לנו פירוש אפשרי. יער, ביער תלינו, כן, אורחות דדנים, במקומות חשופים. כן, זה בהחלט מתאים יותר לנוף של ערב. מה? בריות העורף. האורן. בריות האורן, כן. טוב, בריות האורן זה הקקל, זה לא... טוב, אבל זה חדש, זה פעם... כן. על כן אמרתי שהוא ממני, שהוא מיני, אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שעות בת עמי. כי אנשים כנראה ראו את הנביא בדאון, אמרו לו, ישעיהו, יאללה, בוא תשתה משהו. מה? כן, תבוא לגג, יש, כן, הבאנו שם ממתקים וזה, יחף לגג. הוא אומר, לא, כי יום מהומה ומבוסה. כלומר, הנביא גם כנראה פעל באופן רבתני, כלומר, משהו שמעורר את התמיהה של האנשים. זה דרכו של הנביא. כן, לא רק לכתוב מאמרים בעיתון. כן, זה ראינו, משל, הרוב ביחד. כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה, לאדוני אלוהים צבאות בגיא חיזיון, בקרקר קיר ושוע אל ההר, ואלם נשא אשפה ברכב אדם פרשים וקיר עירה מגן. מזעזע. ויהי, מבחר עמקייך מלאו רחב. מה? אף אחד לא שאל, אף אחד לא שאל, כנראה ש... כן, אבל באיחור. כן. כלומר, יש פה פעמיים קיר ושואה, אם שמת לב. נכון? קיר, לא, יש קיר פעמיים, גם בפסוק, גם בפסוק ו. מה זה קיר? יש מקום, כן? עלו את מצרים, את ישראל העליתי ממצרים, ואת פלישתים מכפתור, ואת הרם מקיר. כן, קיר, זאת ה... זאת המולדת הראשונה של הארמים. יש אומרים שזה מקום בארמניה. מי יודע? כל פנים ברור שהארמים הם עם שבאו מצפון. לא בדיוק ברור איך הם באו, אבל הם באו מצפון. המקום הזה נקרא קיר. יושבי המקומות האלה היו ידועים כבעלי קשת ומגן. גם יש שם עוד עם בשם שואה. שואה זה אחד מהעמים, מוזכר בספר יחזקאל. אז כנראה שבתוך הצבא שעולה על ירושלים, הרי סנחריב מביא איתו קואליציה שלמה של עמים. כן, הרי אשור היא קרובה לממלכת הררת, אוררטו, כמו שזה נקרא, באותם הימים. אז הוא מביא שם בתוך הצבא שלו כל מיני חבר'ה, וביניהם אנשי קיר ושוע. עכשיו, גם לפני כן נאמר, ושוע אל ההר. אז הנביא משתמש בעובדה שיש חיילים מקיר בתוך הצבא כדי לעשות משחק מילים. הרי הוא לא יכול להתאפק, ישעיהו, כשיש לו אפשרות לעשות משחק מילים, עושה, נכון? אז מה שאומר, מקרקר, מה זה מקרקר? הורס, כן? מקרקר כל מיני שט. מקרקר קיר. או מלשון קרקורים, הרעש שמשמיעים. כן? ושוע אל ההר. הם עולים. לא, אבל שואה עולים אל ההר. שואה. שואה, הסברנו שיש עם בשם הזה, מוזכר בספר יחזקאל, כאחד מהעמים הסמוכים לקיר. ואלם, הנה, אתם רואים שיש פה עוד, אלמים שמגיעים. כן, אבל יותר דרומיים. נעשה אשפה. מה זה אשפה? אשפה זה לא חץ. זה הכלי, הנרתיק, שמחזיק את החיצים. כן? מה? פאוץ'. כן. כן, בדיוק. אז ואילם נעשה אשפה. אז יש להם הרבה חיצים. כן? כלומר, הם באים עם כוונות מזיקות. ברכב אדם, פרשים וקיר, חיירה מגן. כלומר, חשף את המגינים שלו. ויהי מבחר עמקייך מלאו רחב, והפרשים שוט שטו השערה. קצת קשה להבין איך הגיעו רכבים לאזור ירושלים. כן, אבל זה גם כן, זה מאוד קשה. כן. כלומר, כי באותם הימים אין לך כבישים.
אין לך...
כן, נכון. המרכבות בעמק. אז זאת אומרת שרוצה להגיד שמגיע קרוב לאזור השפלה, כן, כנראה ביקת הירדן או מישור החוף, ומשם עולים עם הפרשים עד ירושלים. כי להניח שבאו עם רכבים עד לכאן, מאוד לא סביר, למרות שנמצא שריד של דרך באזור מחמש, מתקופת בית ראשון, שישרו, כנראה. בחברון הגיעו עגלות? באיזה תקופה? וירא את העגלות, אשר שלח יוסף לעשות אותו. גם כן שאלה, איך הם הגיעו לשם? כן, זה לא... כן, אבל איך הגיעו לחברון? חברון זה בהר. כן, זה כנראה, בכל זאת עושים מאמצים, כן? אז זה לא מובן מאליו. כן, יכול להיות שבשלב מסוים גם נשאו את העגלות, עם מוטות או דברים כאלה. מה?
מה?
כן, זה נכון. התוואי של הרכבת ירושלים, שם בית צפפה, כל הדברים האלה. שם אפשר. אה, אפשר. כן. נכון. ויהי מבחר עמקייך מלאו רחב, הפרשים שוט שטו השערה. מה? שוט שטו, כלומר, שמו את דרכם. כן, שון התבססו, שתייה. כן. אושיות. ויגל את מסך יהודה, ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער. מה זה ויגל את מסך יהודה? מסך זה וילון. כן? הוילון עשוי לצניעות. כשמסירים את הוילון, אדם כבר חסר אונים. כן? הוא צריך מיד להגיב. ויגל את מסך יהודה, ותבט ביום ההוא, כמו יהודה הביטה, אל נשק בית היער. מה זה נשק בית היער? מה? כן, אז אתה משתמש בנשק מה שאתה יכול, כן? אבל מה זה נשק בית היער? בית המקדש היה שם נשק. הנשק הזה היה לכבוד, הוא לא... כלומר, זה מחסנים, כן? אבל לא התכוונו להשתמש בזה.
כמו החרב של
גוליאת. כלומר, לכבוד זה נמצא שם, יפה. אין, אבל אין ברירה, אז משתמשים בזה. ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו ותקבצו את מי הבריכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם ותתצו הבתים לבצר החומה. כלומר, רואים שבחיפזון, כלומר, רואים שהצבא מתקרב, פשוט שמים לב, החומה לא מושלמת, יש בקיעים בחומה, מיד הורסים בתים כדי לבנות, להשתמש... מה? שמה?
בפתח הדרום הלאה, לא מה אתם רואים, נשמחים.
כן. באופן מיידי פתאום תראו ש...
היגל למסע דיוק, כלומר, שברגע שהפרק, מעל העיניים,
יוסף,
הם לא רואים את העתיד של השום, אנחנו
מאחורי הבינות,
אבל לא רואים אותם. בפרט אחת
הם רואים שהראשים והגלות... כן, כן. אז כמו שלמשל, בבל נפלה בצורה דומה, כן? שבלשצר עושה משתה, ומסביב באים הפרסים, ובאותו לילה הורגים אותו.
רואים את זה באירופה, השירי של החומה הרחבה, נכון, נכון. שהיא בנויה על בית.
שהיא בנויה על בית, נכון. זה נכון. זה חומה של מלך חזקיהו, כן? כן, שבחיפזון, היו מוכרחים בחיפזון להשלים את הביצורים. כן? כי הנה, זה מגיע, אז אפילו הורסים בתים, שמים חומה על הבית, לוקחים אבנים מהבית.
זה יכול להיות בחיפזון, בנוי את זה בתוואי, הכי נוח, השם בית, אני רוצה אותה
לא לכאן. אבל לפי מה שהנביא אומר כאן, זה היה כתגובה מבועלת. כן? טוב, אז...
היום בונים בתים בלי לחשוב על זה שיצטרכו עוד מעט לבצר. לוקחים את התוואי הכי נוח לחומה ובונים שם בתים וחוגגים.
מה אתה רוצה לומר?
לא עניין של חיפזון, יש פה איזשהו סוג של יוהרה ושעננות.
לא יודע. הנה, לפי פשט הסגנון פה אתה תראה שזה לא עובד. ואת בתי ירושלים ספרתם ותתצו הבתים לבצר החומה ומקבע עשיתם מן החומותיים למי הבריכה הישנה. כלומר, אתם עושים כל מיני הכנות כדי שיהיה מים בתוך העיר, כדי שתוכלו לעמוד במצור. אבל דבר אחד שכחתם, זה לפנות אל השם. ולא היבטתם אל עושיה ויוצרה מרחוק, לא ראיתם. לא אכפת לכם. איפה הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור? ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. מה זה בכי ומספד? זה מה שעושים כשיש אבלות, נכון? מה זה לחגור שק? זה מה שעושים כשיש אבלות. מה זה קורחה? זה מותר? אז מה שם קורא לקורחה? נכון, לא תשימו כורחה בין עיניכם למת. וכאן הנביא, בכלל זה לא מגרד אותו.
מורטים את השיער.
אז מורטים את השיער, בסדר. אבל איזה היתר, זה אסור. למה שהנביא...
לא סריטות.
אז יש סרט ויש כורחה. נכון? שני מסורים, גם לסרוט וגם להקריח. זה אסור לעשות את זה משוב אבלות, נכון? ואנחנו רואים שהנביא, וזה לא רק הוא, הרבה נביאים, מדברים על הקורחה כדבר הברור והמובן מאליו באבלות, בלי להזכיר שהתורה אוסרת את זה. נכון? מעניין, לא?
יש עדות שעדיין עושות.
לצערנו, כן, לצערנו יש עדות שעדיין עושות את זה. מה?
למה הוא לא ידעים? הוא יודע שזה לא בסדר.
כי הוא אומר שזה מה שיקרה. כן, זה מה שיקרה.
אולי לפעמים יש בעיה, אתם רואים, מנך להם לישראל.
זה יכול להיות, כן, אבל זה הענך ארוך כזה. גם על רבי עקיבא. רבי עקיבא, כשמת רבי אליעזר, כן, היה מכה את עצמו עד זוב דם. כן, שואלים התוספות איך הוא עשה את זה. הרי אסור בסרט ונפש לא תעשו. אז הוא אומר, אומר התוספות, תשובה מאוד מוזרה. שהוא עשה את זה מפני התורה ולא מפני המת. כן, הרי רבי אליעזר מת, אז אין לו כבר תורה. אז מפני הצער על זה שאין לו תורה, זה מותר. כן. שאין לו תורה יותר. כן, התורה של רבי אליעזר, לא על רבי אליעזר שמת. רבי אליעזר שמת, אסור לי לסרוט. טוב, זה מה אנחנו... וכי נלמד מהם. לא, שמה זה משהו אחר. כן, בגלל קרבלה, כן, כן. והנה... מה אתם עושים עם כל זה? ססון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון, אכול ושתות יין, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. כן, זה, הביטוי הזה כבר נמצא אגב לפני כן, בנבואות ההוי. כן, ואל פועל השם לא יביטו, מה שידיו לא ראו. כלומר, הוא אומר, אכול ושתו, אבל מיד הוא מוסיף, כי מחר נמות. השאלה היא, האם זה דברי החוגגים? או שזה דברי הנביא. או שהנביא, שהחוגגים אומרים, לא אכפת לנו, אנחנו רוצים לאכול ולשתות כי מחר נמות, או שהם אומרים את זה בציניות, או שאכול ושתו. והנביא אומר, כי מחר נמות. כן. ונגלה...
לא, הוא מכניס את זה בסוגריים.
מה זה?
הוא מכניס את זה כאילו בסוגריים, נכון?
יכול שזה בסוגריים, כן, זה קשה לדעת. יש כל האפשרויות פתוחות לפנינו. כן, כלומר, הטקסט נמצא לפניי בדיוק כמו שהוא נמצא לפניכם. ונגלה באוזני השם צבאות. אם יחופר העוון הזה לכם, עד תמותון, אמר אדוני אלוהים צבאות. מעניין מה ההלכה למדה מהפסוק הזה. ההלכה למדה שחטא של חילול השם מתכפר רק במוות. למרות שאדם עשה תשובה, ועבר יום הכיפורים, ובאו עליו ייסורים, אם החטא היה של חילול השם, בכל זאת, אינו מתכפר עד שימות. כשמת, מתכפר.
מה אתה?
מה?
מה זה משנה אם אתה מתכפר? בסוף כל
מה שתשאיר לך אחרי שתעמוד, זה ישפיע. לא, אם עשה תשובה. לא עשה תשובה, לא עושה.
כן. לא הבנתי את השאלה.
מה זה משנה אם זה מתחבר רק אחרי שהוא...
מתחבר או זה מתחבר? איזה חפירה
יש? יש לו...
מתכפר, אתה מתכוון, עם דגש בכף, בסדר, כן?
מה זה משנה? רק כשהוא מת זה מתכפר.
זה משנה מאוד, לפחות כשהוא מת זה מתכפר. מכאן אתה לומד שהנביאים האמינו בהישארות הנפש. זה עוד ראיה. מעניין, נכון? אפשר להגיד שזה ביטוי כזה, לא יתכפר לכם לעולם, עד תמותון. או להפך, מתכפר לכם, כשתמותון, יתכפר, אז יש חלק לעולם הבא. זה הרבה יותר הגיוני. בכלל, יש איזה ויכוח ידוע עם אנשי האקדמיה, שהם טוענים שבימי קדם, בזמן התנ״ך, לא האמינו בני ישראל בחיי העולם הבא, ובהישארות הנפש. שהמצרים האמינו, אבל לא העברים, ושבכלל זה חדר ליהדות מן היווניות וכדומה. כן? קשקוש בעלמא. אפשר פשוט להוכיח מהרבה מאוד מקומות בתנ״ך, שהישארות הנפש נחשבת כדבר המובלע, הנחה מובלעת הידועה מאליה אצל הנביאים, ולכן הם גם לא דיברו על זה. אבל זה היה ברור. כן. כה אמר, אדוני אלוהים צבאות. לך בו, מה זה לך בו? או לך אותו, או בו, מה זה? לך בו. בו להיכנס, כמובן להיכנס. לך, ובו אל הסוכן. כלומר, תיכנס לבית שלו. לך בו אל הסוכן הזה. על שבנה, אשר על הבית. בוא, יש נבואה מאוד מוזרה, שמופנית אל אדם פרטי. כן? כלומר, כאילו הנביא מתערב פה במינויים פוליטיים, בצורה נקודתית. כנראה ששבנה הזה, שנגדו מכוונת הנבואה, היה פקק באפשרות של דברי ישעיהו להתקבל בבית המלך. ישעיהו מדבר אל המלך, הוא רוצה לשנות את העם, אבל יש אחד שמה שתקוע, והוא הורס את כל המדיניות. אז לכן יש סיכול ממוקד כלפי שבנה. אגב, תדע, תקוע. כן. מצאו בחפירות, כן, מצאו מקום שבו כתוב משהו, יהו, אשר על הבית. התחלה של השם מחוק. אז יש אומרים, זה השערה. שזה היה שבניהו אשר על הבית, והוא אותו שבנה שמוזכר כאן. או שזה נכון, או שזה לא נכון. כן? זה מאוד נחמד, כן? שארכיאולוג מוצא משהו, הוא רוצה להדביש את זה על איזה פסוק. לא, נחמד. מה שיודעים רק שזה אחד ששם שלו נגמר ביהו. כיוון שיש הרבה יהו, אין שום מניעה לומר שמדובר באליקים בן חלקיהו אשר על הבית, שהוא המחליף את שבנה. הרבה יותר פשוט. לא, אבל הרי מיד אחר כך יש אליקים בן חלקיהו שמחליף אותו, אז למה שזה לא יהיה חלקיהו אשר על הבית? במיוחד ששבנה, לפי מה שמתואר כאן, הוא מת בתנאים לא טובים. כן? טוב, בואו נראה.
למה שבנה נקרא במדבר של יום כיפור?
נזיר
את התקועה, אנחנו...
אה, יפה, זה כינוי לאדום.
לא ל...
כן, כן, בפיוטים זה... לפני תקיעת שופר, נכון? ותינתק ותמוש היתד התקוע. בסדר, יש הרבה ביטויים שאנחנו לוקחים מאחד, מעבירים לשני וכו', נכון? יש הרבה, לא? אז הנביא כאן יש לו איזה חיסול חשבונות עם שבנה. ויש גם איך שחזל פירשו את כל הפרשה הזאת במסכת סנהדרין, אבל זה דבר שכדי להבין אותו אנחנו זקוקים ליותר זמן, וכיוון שהגיעו הפרסומות וגם המבזק עוד מעט, אנחנו צריכים לעצור בזאת. שלום.